איזה ילדים מדובר, איזה גיל חינוך, איפה שם. היום הכי הכי מכובד אצלנו בשנה, ראשון, יציאת מצרים. ראשון לכם בחודשי השנה. נולדנו באביב, לדעת האומה, חשוב לנו מאוד 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 כדי שיהיו בו ילדים. והפלא הוא שרבי עקיבא מבטל את בית המדרש בשביל שהיית הילדים. לפי שיטת רש"י, רבי עקיבא מבטל את בית המדרש כדי שהאבא ילך להרדים את הילדים לשנץ. התוספות מאוד קשה לו מזה. מה הקשר שצריך לישון צהריים, הם לא יודעים לישון בלעדיו, למה צריך אותו? אז הצד השני אומר, התוספות, לא, הוא ביטל את הלימוד שהיה אחרי התפילה בערב, כדי שלא יתעכב כל ליל הסדר, כדי שהילדים יהיו ערניים. למה דוחים תורה בשביל המעמד הזה שילדים יהיו בליל הסדר? למה הילדים כל כך כל כך חשובים, מהותיים שם? המציאות הזאת של ילדים עולה גם בפסוקים, שאדם לוקח קורבן הפסח, בעם ישראל במצרים של הכל קורבנות הפסח, הם מאוד הסתכנו, בגלל שהעבודה זרה המצרית זה שא, וכל אחד לקח את השא הזה והכניס אותו לתוך הבית. הכניס אותו לתוך הבית, קשר אותו לרגלי המיטה, כולם הבינו לאן זה הולך, הולך לשחיטה, והאירוע הזה מתקיים בתוך המציאות הזאת של מצרים. לתוך העולם הזה הזכרנו כבר מכניסים משפחה גדולה שתוכל לאכול את כל הכבש הזה בלילה אחד. והשלב הבא, אחרי המשפחה המשמעותית, המסע לוקח את דם הקורבן, שם על המשקופים ועל הדלתות, אומרת התורה, כי שלחה בנך מחר. מה זאת לכם? מישהו רואה איזה טקס פגני כזה, שם על המשקופים, על הדלתות, דם, אז הוא שואל, מה יש כאן? מה זה? מה נמצא בתוך האירוע הזה? יש פה משקופים, יש פה דלתות, יש פה איזה משהו שהוא בדם, מה יש כאן? ואז התורה מלמדת שצריך לענות לילדים הללו. מאמין להם? בעבור זה. הוציאה השם מצרים. יש משהו בדיוק הזה של העבודה, בשבילו יצאנו מצרים. אז אם כן, הילדים מקבלים מקום לא רק בלוז של רבי עקיבא לבטל את בית המדרש, הילדים מקבלים מקום מהותי מאוד גם בליל הסדר. מה מחנכים ילדים? מחנכים ילדים לשאול שאלות. כשאומרים דברים מוזרים בתוך ליל הסדר, מתעוררת איזו מציאות של שאלה. אנחנו קצת מכירים את הלוז בליל הסדר, ולכן כל נושא השאלה קצת נדחק לצדדים, וכמה סיבות. מה נשתנה? זה שאלות מאוד נוקבות, מאוד מאוד ברורות. אבל אצלנו זה הופך לשיר של הילד הכי קטן, וכנראה אתה מקבל איזה משהו כזה שהוא מאוד באווירה, אבל הוא לא בפרטי. מה נשתנה? זה שאלות מהותיות. למה אוכלים מצה? למה אוכלים מרור? מה יש בלילה הזה? מה יתחדש בתוך האירוע הזה? יש שאלות בסדר של ההגדה, אבל אנחנו לא כל כך שותפים אליהם. הלילה הזה הוא מאוד מיוחד, מאוד שונה. אף אחד לא מסתכל על השונויות האלה. גם ילדים קטנים לא מסתכלים מספיק על השונויות, בגלל שהגננות עשו איתם ללמר לפני הסדר הקיים, אבל יודעים בדיוק מה הם מחכים. מחכים לחפז, מחכים תירת ידיים, מחכים להסבה, מחכים לכוסות. איזה ערב כזה שהוא לא מפתיע. אבל בתורה, ליל הסדר, זה לילה שבו ילדים שואלים שאלות. זה המפגש עם המועד הזה, עם הזמן הזה. ויש לו איזה משהו מהותי. תודה רבה. הכל שני, שלחתי את זה כאן. סליחה, סליחה. בסדר, יש לכם את זה. דברו אל כל אדם לישראל אמור בעשור לחודש הזה, יקחו להם איש שסה לבית אבות של הבית. אם יתמעט הבית מאוד מסה, אז מכניסים עוד משפחה לבית כדי לאכול איתה ביחד. ולא תותירו ממנו עד בוקר, נותרנו ממנו עד בוקר ויש תסורים. ביחס לקורבן, שהוא מחייב שבשביל שהקורבן הזה יאכל בבית, צריכים משפחה גדולה, צריכים הרבה אנשים ביחד שנמצאים בתוך הבית. ויקרא משה לכל זקני ישראל ואמרו להם, משכו קחו לכם צאן למשפחותיכם, שחטו הפסח. הזכרנו שלשחוט הפסח במצרים זה אירוע מטלטל, בגלל שהעשה הזה זה העבודה זרה של המצרים. ובשביל שהמציאות הזאת תתאפשר בתור המצרים לשחול את העבודה הזרה שלהם, זו סכנה גדולה מאוד מאוד עבור בתי ישראל. ולקחתם אגודת אזור, ופלתם באדם אשר מסע, וגעתם לו המשקוף לשתי המסיבות של אדם שמסע, אתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. זה הטקס, כולם מתבשלים שם בתוך הבית, וגם משפחות גדולות, וגם אוכלים הרבה כדי שהכבש הזה לא יישאר עד הבוקר, וגם אסור לצאת מהבית בלילה הזה. והיה כי אומרו אליכם ביניכם, מה העבודה הזאת לכם? מישהו מרטיב את המשקופים, את כל מה שצריך ומה שצריך, אז מישהו בא לשאול אותו, תגיד, הבן שואל, מה העבודה הזאת לכם? אמרתם, זה בפסח הוא להשם, אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, ולקחו את מצרים ובתינו הציל, כל העם להשתחרר. אי אפשר לדבר על פסח בלי שאלות של ילדים, בלי שהיה כי אמרו אליכם ביניכם. אז כל הסיטואציה הזאת, גם הגמרא, פסחים, שאומרת שרבי עקיבא מבטל את בית המדרש כדי שהילדים יהיו בבית המדרש, קומה אחת. וגם המציאות של הפסוקים, שמתארת שבמציאות של התורה, יש איזו הכוונה לכך שהילדים יראו איזה משהו מוזר, איזה בעייתיות. היום בשביל שילדים ישנו בליל הסדר, אתה חייב לייצר משהו שהוא מעבר לליל הסדר עצמו. כי בליל הסדר עצמו אנשים הם מכירים, הם מחנכים אותם בטוב. הרבה זמן לאבק בסוף, למצה, לקרפס, למרור. חרוס את כולם אוהבים, זה לא דבר שהוא ככה מעורר לשאלה. אבל רבי עקיבא היה מפסיק את בית המדרש. פשט הדברים שהיה מפסיק בית המדרש, התוספות שואל על רש"י, מה הוא היה מרגים אותם, תראו את התוספות הזה. רבנו שמואל גרס ככה, ולא נעירה, דעת הוא לא יוכלו לישון ולא אביהם. הם צריכים לישון, אבא שלהם צריך להרגים אותם במיטה כדי שהם יהיו לילד בסדר, זה פלא. למה זה נצרח בכלל, אומר התוספות. אני מבין שפשט התוספות, פשט הראשוני זה שרבי עקיבא לא הבין ילדים, לא חינך להבין ילדים. אלא הוא היה, אבא היה בליל הסדר עם הילדים שלו, כי צריך להתכונן הלילה הזה. צריך גם שהילדים ישמעו, זה ודאי, כי אם ילד מגיע אלף לילה הזה, אז כל הילד הזה יתפוצץ. אבל גם צריך מעבר להתכונן ללילה הזה עם ילדים. כל אחד לפי הגיל שלו צריך להגיע עם איזושהי הכנה לאירוע הזה של ליל הסדר. בנים, בנות, גדולים, קטנים, זקנים, צעירים, כל אחד לליל הסדר הזה צריך להגיע עם איזושהי התכווננות. ילדים קטנים, ההתכווננות היא מאוד מאוד טכנית. הצגות, חידונים, דברים כאלה, זה באמת מה שמשנה את הסדר, אבל זה מעורר שאלה. זה מעורר איזה בירור. אנחנו בליל הסדר מכוונים לבירור הזה של הילדים. זה מה שקורה עכשיו בפסוקים, ובמה שקיים פה ביחס ליציאה מצרים. בסדר? ועוד שזה מה שקורה בעם ישראל, בצד השני של מצרים קורה משהו אחר לחלוטין לחלוטין. תראו את הפסוקים, באים בחצי הלילה, השם יקרא כל בכור בארץ מצרים, בכור פרעה יושב על כיסאו, עד בכור השביעי אשר בבית הבור, כל בכור בהמה. עם ישראל נמצא בתוך איזה אירוע משפחתי גדול, הילדים נמצאים שם, במצרים לעומת זאת, והכל פרעה בלילה הוא, ובכל עבדה, בכל משפחה, נביא צעקה גדולה במצרים, כי אין בית אשר הם שומעים. במצרים בדיוק הפוך. יש רגעים בתוך הבתים האלה של מצרים שמתחלקים לשניים. בתי ישראל, ילדים מגיעים לשם רעננים, משפחות מתקבצות ביחד, בסדר? ואוכלים ביחד בשמחה משותפת. אף אחד אסור לו לצאת, זה מאוד משפחתי, מאוד מאוד קרוב מצד אחד. מצד שני, בבתי מצרים, הקדוש ברוך הוא פוגע בבתים האלה. הוא לא פוגע רק במשהו שולי, הוא פוגע בבכורות. בכור בבית זה כוח החיים הראשוני, שהוא בעצם מוציא לפועל את כל הכוחות שנמצאים בתוך הבית עצמו. ומתעדר ומציא לפועל את כל החיים שנמצאים בתוך הבית עצמו. הוא מעביר את כל הדורות שלו. זוג כזה חמוד שנפגש לפני 5 דקות והחליט להתחתן, הופך פתאום ומקבל טייטל כבד של אבא ואמא. וסבא אבא ואמא הולכים לסבא וסבתא. וכל הדורות מקבלים פה איזה מנעד חדש של הסתכלות, חיים. כשאדם מקבל חיים לידיים שלו, כשאדם מביא חיים לעולם, אז הוא מקבל איזו הצדקה בחיים שלו. זה שהוא ברח, זה שיש לו כוחות, זה שיש לו פחד, כשהורגים את הבכורות במצרים, זה הורס את, את ראשית הכוח. אז מה יש כאן בדיוק? ולמה זה משנה את המצב? בסדר? אז תודה רבה על הצילומים. אבל פספסת חצי מהדברים, אני עושה חזרה קצרה. בסדר? והדברים שהיו פה. אחד, בגמרא, במסכים כתוב שמגיעים ילדים מערניים לבסדר. ורבי עקיבא הרי מלמד מבטל על זה תורה, והפשט שזה לא רק בשביל שהילדים יהיו ערניים, אלא שצריך להכין את הסדר. שואלים, למה אחד החירות שלנו צריך את הילדים האלה? החירות הזאת וההתעסקות בילדים מופיעה גם בתורה. ילדים שואלים שאלות ביציאת מצרים, שצריך להגיד להם פסח הזה, אשר פסח, השם אלוקינו. ספר את זה גם בלי שאלות, זה עובר דרך שאלות. דבר נוסף, ליל הסדר במצרים, זמן היציאה, אצל עם ישראל, אצל מצרים נראה מאוד שונה. פה יש משהו משפחתי גדול שחוגג סביב אכילת בשר שאסור להשאיר על הבוקר ואסור לצאת, זה אירוע מאוד משפחתי עם שאלות ילדים. לעומת זאת במצרים, ראשית הכוח והאום של הבכורים, הכל נשבר, הכל נהרס, יש פה איזו התכתבות מאוד 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 קיצונית בין הדברים האלה. אז למה זה מבטא חיינות? ולמה התעסקות המשפחתית? אני יודעת, לכל אחד יש ליל הסדר, יש פה ציור בראש של ליל הסדר, אבל אירועים משפחתיים גדולים, בדרך כלל קצת קשה להם להיות רציניים, נקרא לזה ככה. אירוע משפחתי זה מפגש, זה חוויה משפחתית. יש סבא וסבתא, ויש דודים, ויש מודדים שלא ראית על זה. זה מאוד נחמד, זה מאוד כיף. זה קשה את כל הבני דודים והאחים הדודים סביב שולחן אחד. אבל לא תמיד ברור מה פה כל כך קשור לחירות, מה פה קשור לליל הסדר. לא בכל בית של ליל הסדר של 60 ילדים מגיע איזה ילד ושואל שאלות, מה העבודה הזאת לכם? בדרך כלל זה נשאר קצת יותר שולי וממוקד. אז הרבה פעמים המושג הזה משפחתיות, ההתרחבות המשפחתית, הופך לאירוע שמסיר מהתוכן, שמסיר מהמעמד. אז למה התורה, מכל כיוון, מכוונת אותנו לצדדים המשפחתיים האלה? רבי עקיבא מבטל תורה, שאף פעם לא ביטל, זה רבי עקיבא. המציאות הזאת היא של התורה במצרים יוצרת משפחתיות, שאלות של ילדים, והפעם אין זה בבית מצרים. אז מי שחשוב שבית אבות זה, מי שלוקח סלב בית אבות, הכוונה זה איזה בית מדרש, המחילתא אומרת, אין בית אב אלא משפחה, שלא תתבלבל. המפגש בליל הסדר זה מפגש משפחתי. הדבר הזה הוא צריך לברור. אז בשביל לברר קצת את הדברים הללו, אני רוצה ללמוד פה היום משך חוכמה בשפת אמת, שקשורים מאוד מאוד לדברים הללו. משך חוכמה זה האור שמח על הרמב"ם, הרבי שמחה מווינץ, תלמיד חכם גאון, שכתב פירוש על התורה, מלא חוז, מלא מלא גבורה, שכתב כאחד הראשונים והמפרשים, נכנס לבפנים, מפרש, מסביר. תראו מה הוא כותב. לכן אמר משכו, כתוב משכו, קחו לכם, סלב בית אבות סלב בית. הוא אומר, המשך חוכמה, למה כתוב משכו? משכו זה תיקחו, מאיפה אתם לוקחים? מעבודת כוכבים. כשעם ישראל לוקח את הכבשים הללו אל הבית, הוא מתמודד עם הטענה של עבודת כוכבים. העשה הזה במצרים הוא עבודת כוכבים, ואנחנו לוקחים אותו ומקריבים אותו. למה? מכל בעלי החיים בעולם, מצרים נושאים את השה לעבודת כוכבים. מצרים זו רוח חומרית, בשרנית מאוד מאוד. עגלה יפהפייה מצרים, והמהר"ן מלמד שאנחנו שעברנו במצרים, בגלל שמצרים זה ההפך הגמור מהחידוש הרוחני שלנו. למה? מצרים הם פרוצים מהעריות. גם ישראל הם הקדוש. ככל שהוא קדוש יותר, אז הוא פרוש יותר. הוא מוגן מתוך המציאות הזאת של הערווה ושל המורכבות. וככל שהמציאות הזאת חומרית יותר תופסת במצרים, אז האלוהים של מצרים הוא מאוד מאוד חומרי. בכבש יש עושר חומרי. העושר הזה מתבטא בכמה מעגלים. מעגל ראשון זה הצמר שלו. דבר שני, החלב שלו. הדבר שלישי זה שיש לו בשר בטעם מעוגן, מיוחד. כל ה... בשר למיניהם, נראים נמצא את הכל, אותו דבר. אבל בכבש יש איזה משהו שהוא מאוד אחר, מאוד מאוד שוני. בני אמראיה, אמראיה בגמרא, בערבית אמראיה זה ויראו ברעתים, זה ריצה כזאת. כבש בשונה, הוא מאוד 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 זתיתי, הוא מאוד מהיר, הוא נראה נמרץ, הוא נראה מאוד מאוד ספורטיבי בהגדרות של החומר. ומצרים לא יוצאים את זה. לכן מצרים שונאים רואי צון, תואבת מצרים שונאים רואי צון. למה? בגלל שכל אחד שלוקח את פאר החומר הזה לשדה הפתוח, עם 10 כבשים, לא נגיד 30, אז הוא מרגיש לצד כל הכבשים האלה טסות לכל מקום, כל אחד חושב לבד, אין משהו שמאגד אותו, הכל מאוד 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 סביב החומר, מישהו הוא גילה איזה ענף טוב, אז הוא תקוע שם, אז מישהו רוצה לאיזה מקום אחר, הכל מסתבך, החומר הזה צריך הנהגה, צריך הובלה, שאתה רוצה עם החומר הזה לשדה, אז אתה מבין כמה החומר הזה הוא מלוז, כמה הוא צריך הנהגה, ובמצרים הורסים את כל המושג של רועי צאן, והמפרשים המקדים שבמצרים ראו צאן בצורה כזאת שיוציאו אותם למרעה בלי אנשים. לא לראות כמה החומר הוא חסר, הוא מורכב. אבל בליל הסדר אנחנו לוקחים את העבודה הזרה הזאת, מושכים אותו מהמקום של המצרים בהסתכלות החומרית הזאת, לאן? תיקחו למצוות. איזה מצוות? אומר השפת אמר, אומר המשך חוכמה, דבר חשוב, למצוות לחיי המשפחה ואהבת רעים. זה לבית אבות. מהמקום החומרי ביותר של העבודה זרה, אנחנו מרוממים את השיא הזה בליל הסדר, שאנחנו מכניסים אותו למשפחה ולאהבת הרעים. מה הקשר משפחה ואהבת הרעים? למה זה הקונטרה בהתנגדות לעבודה זרה? האדם מצייר לעצמו הרבה פעמים בציורים האלוקיים, שהמציאות האלוקית היא נמצאת משהו מעל, 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 משהו עליון כזה, שנמצאת גבוה מעל החיים והעולם שלו נמצא, משהו מרוחק ממה שהוא מכיר. אבל התורה מלמדת אותנו שחג החירות, חג הפסח, בראש ובראשונה זה חיי משפחה. זה ראות של אוהבים. והחירות האמיתית נמצאת שם. הכבש הוא לא נמצא במרכז החיים, החומר, המציאות החומרית שכולנו מעריצים אותה כמו במצרים, הפוך. אנחנו לא משרתים את החומר, את הכבש הזה, אלא הפוך, השה הזה, הכבש הזה, בא לשרת עולמות אידיאליים. כשמדברים על עולמות אידיאליים, אז הוא מיד הולך למצוות, לתפילה, לאירועים כאלה של קודש. בליל הסדר, האירוע האידיאלי זה חיי משפחה ואהבת רעים. זה לא קל. חיי משפחה ואהבת רעים הם מוסעים בתוכם גם סוגיות חברתיות, להיזהר, לשון הרע, קלות ראש, יש אירועים שצריך להיזהר איתם, אבל התורה לא מפחדת מזה. התורה מלמדת שההפך הגמור מהעבודה הזרה וחירות אמיתית נלמדת בתוך האירוע הזה של משפחה. ננסה קצת להסביר את זה, איך זה קשור בכלל לחירות ומה הקשר בין המציאות הזאת. התורה מלמדת שכשאדם עושה פסח בצורה טובה, אז הדור הצעיר, ילדים, מתעורר לשאלת שאלות. וזה חג החירות, זה חג הפסח. בשביל שאדם יוכל לשאול שאלות, הוא צריך אטמוספירה כזאת שמכבדת את השאלות שלו, ששמחה בשאלות שלו, שנוח לה עם השאלות שלו. מישהו שואל שאלה, הוא מקבל איזה עקמונות בפרצוף, או איזה מבט חמוץ, או... אז את השאלה הבאה זה לא יגיע. לא יהיו עוד שאלות, לא יהיו מרחבים כאן של שאלות, של בירור. השאלה, בשביל לשאול שאלה צריך אומץ. ובשביל שהאומץ הזה הופיע צריך לעודד חיים כאלה של בירור, של חקירה. בית מדרש זה מקום של שאלות. שאלות נוקבות, סוגיות, בירורים. שאלות שבאמת יכולות להשאיר אותך עם בלילות, לא רק כי זה נובע לכיס, לבטן או לצורת החיים הזה. אלא בגלל שזה חיי עולם שנותנים בתוכנו, כי יש לנו אחריות על השאלות האלה, לפתח אותן, לברר אותן. בליל הסדר התורה מאפשרת איזה מצב כזה, שבה כל המשפחה הישראלית נכנסת לתוך בית, ושומעים את המקום ואת השלב של כל אחד ואחד. כשאדם הוא אבא למשפחה, אז אני חושב שזה לא קיים בשום עולם חינוכי, הוא נדרש להיות מגה מחנך. הורים, נדרשים להיות מגה מחנכים. כי בסוף, 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 רוב צורות החינוך הם באותו גיל. יש שכבה של כיתה ז', יש שכבה של כיתה ט', שיעור א', שיעור ד'. גם במדרשה זה ככה? לא. אז לא זה פוגן, זה נדם, כל בסדר. אבל בכל העולם החינוכי בדרך כלל, הצד הזה הוא לפי גילאים, זה גם הגיוני. לדבר עם חבר בכיתה ז', לדבר עם חבר בכיתה ט', זה לדבר עם י' ב' וז', אין מה לדבר. גם בישיבה זה ככה, לדבר עם חבר בשיעור ד', לדעת מה שאני תורה. אחרי חבר'ה שנכנסו הרגע לישיבה, שמסירים אבק מול המושג קודש, אחרת, עולמות אחרים. ואדם בוחר, בהתאם לשכבות של החינוך ושל הסגנון, איפה הוא מתאים, איפה הוא יכול להביא את האמירה שלו, למה הוא יותר מדויק. יש מלמדי תינוקות, מלמדי דאבריקים, מלמדים אנשים שהם כולם טהרה עמוקה, טהרת חיים, הם רואים ילדים, הם רואים להם שמחה וליווי ודאגה וקשר וחיבה, זה החיים שלהם, בסדר? יש חבר'ה שהם מאוד מאוד שכלתניים, יודעים לדבר בשיחה צפופה, מתחילים להסתכל על דברים בצורה עמוקה, ילדים כיתה א' ב' לא מתניעים איתם. יהודה א' ב' זה ילד, כל אדם בשכבת הגיל מוצא את הברכה שלו. שולחן שבת, שולחן משפחה, באשר הוא דורש מהורים, הוא דורש ממחנכים, להיות איזה מחנך על כזה, איזה תמנון רב זרועות, שיודע לדבר עם כל שכבות הגיל, עם כל הלבלים במקום שהם נמצאים. כל שולחן שבת זה ככה. הדלת לסדר, שזה הרבה ציון שולחן, אתה צריך להגדיר את ההגרה הזאת. אז אתה נדרש לדבר באיזה שיח שמוציא ממך דברים שאתה בכלל לא יודע לדבר. זה נקרא שיח בין דורי, בין הדורות השונים. הילדים מתעוררים לשאלה. חירות אמיתית נוצרת במקום שחירות אמיתית נוצרות שאלות. ומישהו בין חורים אמיתי, הוא שמח בשאלות. הוא יודע להתייחס אליהם, הוא יודע להביע את עצמו מולם. הוא לא מפחד מסימן השאלה. סימן השאלה מרתיע הרבה אנשים בחיים, כי זה מוציא מוודאות, זה מוציא מבירור. אבל כשאדם עכשיו מסתכל על תוך המציאות הזאת של הבירור, עונה בהתאם לזמן, בהתאם למקום, אז משהו אצלו מתחדד. הגמרא מלמדת שאדם חי בשם שאלה בלב הסדר. אם יש לו בנים, ישאלו הבנים. אם אין לו בנים, ישאל הוא את אשתו, אם לא, ישאל את עצמו. המקום הזה של לשאול, של לברר, המקום האמיתי הזה שדורש מהעולם ברור, חקירה, זה החירות הכי גדולה שלנו. אנחנו בדרך כלל משייכים את המקום של החקירה ואת הברור לכאן, לבתי מדרש. במקומות שבהם עוצרים את החיים ולומדים תורה. אבל אין הסדר מלמד אותנו שהחירות הכי גדולה והברור הכי גדול שיכול לקרות לך בחיים, זה בחיי המשפחה שלך. זה במקור של ממנו הגעתי. למה? איך זה קשור לחירות? מה יש כאן? בסדר, אז יש שיח דורדורות. השיח הזה הוא לא קל, דרך אגב. הפער בין הורים לילדים, לזקנים לצעירים, הוא מאוד 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 כבד. הוא מאוד שונה, זה כישרונות שונים לגמרי. זקן זה אדם שאיבד את התזוזה ואת האלסטיות שלו בחיים, אבל השכל שלו מוקד. צעיר זה בדיוק הפוך. הוא מלא תזוזה והשכל שלו עדיין אומר. אתה צריך לראות הרבה הרבה מהחיים. והשילוב הזה, שהוא נעשה טוב, זה מצוין, כי אז חליל של זקנים יושבים על רגליים של צעירים, ואז זה מעולה. אבל הרבה פעמים זה קשוח, זה מורכב. להכניס ילד צעיר, בין 4-5, לתוך בית של יהודי מבוגר, זה עינוי התרומה. זה קופץ, הולך מקום. הוא בקושי מצליח לזוז מהכיסא לספה, וזה כמה צעדים מדהימים, וגם שם גיל העמידה. הוא מתפלל שהוא לא ייפול, הבחור שיתעסק בקילומטרה שהוא צעיר נמצא פילה. זה מציק, זה משהו שבעולמות הוא מאוד מאוד שונה. ובליל הסדר אנחנו מכנסים סביב משפחה את כולם. מבקשים בכל אחד במקום שלו, בשלב שלו, לשאול שאלות. לברר על עולם החירות הזה, מה הציור החירותי שהוא קיים בעיניים שלו. איך אתה מבין חירות? מה אתה רואה בעיניים שלך? מה את רואה בעיניים שלך? ביכולת לפרוץ את המרחבים המקבילים של העולם הזה ולהגדיר קרבת אלוקים כזאת שעושה רכך ואותו בשנה הזאת הרבה יותר משוחררת, הרבה יותר חיה, הרבה יותר קשורה לעולמות האלה שאת רוצה להיות קשורה אליהם. זה חירות. זה באמת אירוע לא קל, אבל בליל הסדר מה שקראנו במצרים זה שהקדוש ברוך הוא כינס משפחות שלמות שלמות ביחד. בסיבות של קורבן. בליל הסדר מה שניצחנו את מצרים זה שהפקענו את המושג משפחה אצל מצרים. לא עלינו שבכור נהרג, אז כל כוחות החיים הם זזים בתוך הבית, זה איזה חיסרון כזה שאי אפשר לכם לחור. חור זה בחור. כוח חיים כזה אדיר שלוקח אחריות, שמוביל, שמנים, זה חיים גדולים. זה נגמר, המשפחה משתנה, ולא הכיר. ורבי עקיבא בבית המדרש שאומר, תעצרו הכל. תורת ליל הסדר היא תורה כזאת שאנחנו מביאים ילדים לליל הסדר עם סימני שאלה. מחנכים אותם שעל החירות הזאת אפשר לדבר בשכל, בבירור. כן.
למה התשובות דווקא מגיעות מההורים ולא דווקא מתלמידי חכמים?
כאילו
כמו שאנחנו מבררים,
כאילו
לאו
דווקא
של ההורים יהיה תשובה יותר נכונה או...
בגלל מה שאני מנסה לומר, בשיעור. התורה נמצאת בצוות דלת תלמידי חכמים, אבל חירות נמצאת בכל מיני. זה לא חג שבועות. חג שבועות מתן תורה אתה נמצא בבית מדרש, איפה תמיד. אתם יודעים שגם מבחינת הלוזים בישיבות, שני החגים היחידים שאדם עושה מההורים שלו, מבחינת הלוז זה פסח וסוכות. זה הפעם. שזה חגים מאוד 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 משפחתיים. כן, בפסח יש איזה חשש כזה שאדם יחשוב שהחירות נמצאת אצל נושא הקודש באומה. וזה מה שצריך להביא כאלה ולראות אליו ולהרים אליו מבט. אבל בליל הסדר אנחנו מתחנכים למשפחתיות. למה? איזה שאלות יש שם? מה התשובות בכלל שקיימות? תשובות פשוטות. תשובות שמתכנסות ביחד לחשוב על צורת חיים הנכונה. אתם יודעים, זה הכרחי. אני יודעת, זה הכרחי לגמרי שזה יקרה. כי כשאדם יושב בליל הסדר, ההגנה היא מאוד מאוד ארוכה. אז יש לך שתי אפשרויות. אפשרות רווחת, סליחה אם אני קורא לך מישהו, האפשרות הרווחת זה לעשות איזה סבב כזה. של כל אחד פסקה, מנגינות כאלה יפות, שיר פה, שיר שם, זה מאוד נחמד, זה מאוד מאוד מרבי, אבל כל זה מסתיר אמירה אחרת, זה נקרא להטיס את ההגנה. הארוחה עם כל מקום מתאחר, זה צריך לרפק לרוצה, ולפעמים זה מה שקורה. אבל מי שרואה בערב הזה איזה פוטנציאל גדול לשיח משותף סביב הלידה שלנו, סביב האבות שלנו. מי שמנסה להקשיב למילים, עכשיו להקשיב למילים, אתה לוקח את ההגדה, את המחזור, בליל הסדר ואומר, או, עכשיו אני אקשיב למילים, זה מעניין, ההגדה הזאת היא לא קלה, לא בלשון ולא בדברים, צריך קצת להתכוונן כדי להבין מה נמצא בה, מה יש בה, מה הסימני שאלה שעומדים סביבה. בלי ההכנה זה לא קורה. רבי עקיבא היה מבטל את המדרש כדי שיהיו הכנות. מה נראה לתוצאות שלי? שהדרך הזה הלכו להרדים ילדים, הם הלכו להכין איתם, להכין מה שצריך, כל ילד מה שהוא צריך, זה הצגות, זה שאלות, זה ברורים. אבל להגיע סקרניים לאירוע הזה, למה זה כל כך חשוב? חיי משפחה ונעים, אבל יש פה כבר ממשיך. הוא אומר ככה, שמי שיודע לקחת סי לבית אבות, המכוון האמיתי, שיהיו התאחדות האומה בכלל. חידוש אדיר, מי שיודע לבנות חיי משפחה, מי שיודע להיכנס לתוך הבית שלו, לדבר את השיח הבין-דורי הזה עם ילדים, ובכלל שיח זוגי זה לדעי שיח. שיח הכי הכי חשוב, הכי משמעותי שיש, ואחר כך שיח עם ילדים, ואחר כך שיח עם אבות. הגמרא מלמדת שכשאדם מכבד את האבות שלו, אז הילדים שלו יכבדו אותו. זה אגיד גם אם. מי שכבד את אבותיו, האבות שלו, הבנים שלו, תגיד. זה אחד המורכים האלה. וזה נראה בעיניים, זה לא משהו מיסטי, זה ברור, מה שאתה מחנה את העניינים שלך, מה שאתה מראים, איפה הדור הקודם, מה היחסת את הדור הקודם, מה הענבה, מה הקשבה לזה, זה עובר לילדים, זה עובר ללב. אנחנו בליל הסדר יושבים אתרוגנים לגמרי, אתרוגנים בצורה כמותית ובצורה איכותית, כל המנעד הכי רחב שיש, כולו יושב על השולחן, ואנחנו מדברים שחקן משפחתית של חירות. צריך שם המון 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 סבלנות, לא טכנית, סבלנות אמיתית, מייקרת, מחבדת. סבלנות שנותנת מקור גם לשטויות של הקטנים, שהחברה מוגרים משתעלויים, ומוצא פתרון מה לעשות עם הצעירים, שמדברים עם מבוגרים קצת יותר מעומק. ואיכשהו, אם זה נעשה נכון, פתאום אתה אומר, אפ, חצות, חייל לאכול אפיקומן. ואז צריך לרוץ כדי לסייג. לפעמים סדרים כאלה יכולים להיות הדעשות הקטנות שלנו. בצורה טבעית, לא בגלל שאתה פותח סטופר ולספר למחר לכל החבר'ה, עד שלוש שלנו. גם בגלל שבאמת יש פה איזה משהו שהוא משתחרר. ומי שיודע לעשות את זה בעצמו, אומר לנו שחוכמת בבית שלו, הוא יודע לעשות את זה גם בכלל ישראל. הוא רלוונטי לחבר את האומה בכלל, התאחדות האומה בכלל. המשך חוכמה זה אחד משבעת הרועים שהרב צבי יהודה שלח להם מכתבים על תחיית ישראל. כשהרב זצ"ל הגיע לכאן ואמר שאנחנו בתהליך של יקיצה, תחייה, כל הזה הוא קודש, אז רגמו אותו הרבה באתרוגים. והרב צבי יהודה אמר, מה אתם רוצים מאבא שלי? כל גדולי ישראל יגידו כמוהו. הוא שלח לשבעה רועים, וכל אחד כתב בצורה מאלפת על השלב, על התחייה, בדיוק כמו הרב זצ"ל. אחד מהם זה המשך חוכמה. כל מיני זהו סרדה, כתב בצורה חריפה, בצורה מאוד מאוד משמעותית על, על ההסתכלות שלו, על התחילה, על הדור, על הזמן, על השעה. זה לא חמודי. הרב כותב בכמה מקומות שמי שרוצה להיות הכללי, קודם כל שיעסוק בחיי משפחה. אתה רוצה לעשות למען הכלל, אז רב עכשיו צבא, חינוך, בית, משפחה, ילדים, תשקיע בהם את הנשמה, זה תחילת הכלל, ככה בונים כלל. שכל פרט ופרט מקבל את ה-100% כוח שיש לו. שאין בתים שמושג משפחה נהרס, שמושג נעשים, אז זהו, זה דברים אותם, כל החיות הפנימית. אז שאין חיות ואין ילדים, כמו אירופה, וכל מיני תפיסות עולם פרוגרסיביות, הרסניות, פוסט-מודרניות, יכולות לתפוס אותך. איך אתה חושב לסדר איתך? שאין חיים, שהכל מוות, וגם במוח יש כל מיני תפיסות כאלה. כן.
סליחה
שאני שואלת,
משה
רבנו. כן.
הוא היה הכי כללי בעולם.
המשפחה
שלו, כאילו, אני לא יודעת.
השאלה טובה. מה עם משה רבנו ומשפחה שלו? זה לא קם בישראל כמה שנים. זו סוגיה מאוד 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 יקרה. ששייכת לאחד בדור. צריך ללמוד את הסוגיה הזאת טוב, למה הייתה לו משפחה? די, הייתה לו משפחה, כן? כי משפחה, אף פעם לא בטל במשרה משפחה. אבל הוא פרש מהמשך. יש פה איזו סוגיה שחשובה לשביל להתלמד. המשפחתיות הייתה, ואנחנו שלא שמשמשים איתו בקודש. כן? היה שם, ודאי שם משפחתיות. יש סוגיה, זה מאוד רחב. למה? הרב עושה בזה בכמה קומות. אבל במשפט אחד צריך לבנות איזו דמות כזאת שהיא נמצאת מעבר לחיים הממוצעים כדי להסביר לכולם איך הממוצע צריך לראות. זה משפט קצר. זה משהו שהוא נמצא הרבה הרבה מעל ובולה שאיפות. כן, עוד שאלות פה? אומר הרב משך חוכמה, לכן נשים בראשון חובה וכל ישראל עולים לבית הבחירה בשער אחד לקיים מצוות הפסח. וכשעולים לבית הפסח אז כולם נכנסים בשער אחד, תחשבו מה זה, כל המשל עובר בשער אחד, זה סיוט של החיים. זה מאוד 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 קשה, זה צוואר בקבוק כזה שכולם צריכים לעבור בכל, למה? בירושלים יש לנו פתחים, פתחים. ובמקדש, יש הרבה כניסות, לא, כולם עוברים דרך שער אחד. מהות הפסח זה ההתאחדות של כלל ישראל. וההתאחדות הזאת של כלל ישראל היא מתחילה מתוך מרחב משפחתי. שאדם יתכנס את כוחות החיים והגעגוע שלו לחירות ולא מחפש את זה בבית המדרש. זה שם אנחנו נמצאים כל החיים. שם הרבי עקיבא נמצא כל החיים. שם הוא לא הפסיק את בית המדרש עוד פעם. הוא מכנס את כל הכוחות החיים האלה ומצביע איתם ועל ידם בתוך המשפחה. בתוך העולמות של החיים הגלויים נמצאים לו מול העיניים. ומטעם זה כתבה התורה ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל, הוא מוכיח את זה מאוד מקום. ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל, זה מוזר, בגלל שעם ישראל שוחטים הרבה פסחים. מה זה שחטו אותו? אומר המשך חוכמה, כל ישראל שוחטים פסח אחד. זה נכון שיש שם הרבה כבשים, והרבה משפחות שישחטו, והרבה קורבנות. אבל מצד האמת, עם ישראל שוחט כבש אחד. מתאחד כולו סביב קורבן אחד. היינו שכוונת התורה היא התאחדות האומה בכללה. זה משפחה. זה משפחה. מי שיודע לעשות את זה בתוך המרחב החיים הפרטי שלו, יודע לעשות את זה גם בכלל. הוא ניגש החוצה, אז כמו שבשולחן שבת שלו, בשולחן החג שלו, שיש מישהו בשלבים בוסרים, שואל שאלה מטופשת, הוא לא מכיר אותו על קודקודו, הוא אומר לך לשטוף את הפה ותחזור. הוא יודע לרדת סוחרי הכיתה, ובאותה מידה, בין רגע, לקפוץ למקום אחר, איזה מישהו עם איזה הסתכלות שכלית גבוהה, לדבר איתו בהוויות העולם, כי זה לא סותר. וזה לא שוב, זה דברים שמתאגדים ביחד. זה כל הבן אמור. ואותו מישור, מי שיודע לעשות זה בתוך החיים הפרטיים שלו, אז שהוא יוצא לקהילה, שהוא יוצא לחיים, ופתאום הוא מקבל איזה דימוי ככה מאיזה שכן שנראה הכי לא דומה לו בחיים. מסתכל עליו בצורה הכי הכי הרי. זה קיים בכל קהילה. האם הוא הצליח לנהל איתו את השיח? האם יהיה פה איזה יחד? או שהוא ילך לבחור בכנסת אחרת, או קהילה אחרת, או שיותר חמור. יישאר בקהילה הזאת, וויכוח לשם שמיים, זה הכי יפה. הזכויות כאלה שהן במרחב אחר, לא. ברגע שאדם יודע לבנות עומק, ברגע שאדם יודע לבנות מחנה משותף עמוק בחיים משפחתיים שלו, אז הוא יודע גם לעשות את זה גם בחוץ. לעשות את זה החוץ בצורה מהותית. זה התכלית של ליל הסדר. המשפחתיות הזאת, ההתכנסות של כולנו סביב שולחן אחד, לברר ברורים סביב שאלות של ילדים. שאלות של ילדים זה דבר הרבה פעמים מאוד מציג בחיים. זה שאלות מעולם החוויה, לא מעולם השכל. ולכן כשאתה עונה בשכל, אתה לא רלוונטי. כמו ישבתי בארוחת ערב, אז אחד הילדים שאל, אבא, איך רואים את אליהו הנביא? והנביא מגיע בתוך ליל הסדר, ככה אמרו לו בגן, שאליהו הנביא מגיע, הוא צריך להיות. אז איך רואים אותו? ואיך הוא ישתה מהכוס? ואיך אני זה שהוא ישתה מהכוס? אליבו אותו, בקיצור, הוא לומד אותו טוב טוב אליהו הנביא. ובחוויה שלו יש לו שאלות, אז אם אתה מתחיל להסביר לו, לא, זה מלאך הבריא, זה לא באמת, מה, עבדו עליי, רימו אותי, זה לא שאלות בשכת. זה לא שאלות בחוויה, זה לא שאלות בדעת, זה שאלות בחוויה, אתה צריך להיכנס, אם אתה לא מכל את עצמך מילד בן ארבע, להסתכלות שלו, אתה לא יכול לעשות שאלות. אתה מתחיל להסביר, לא, זה בעצם ככה, אז אתה מוצא את הספר מרוצה מילים, אתה מסתבר. עם ישראל שוחד פסח אחד. השפה הבין-דורית הזאת מאפשרת לנו לייצר איזושהי שפה שמאגדת את כולם סביב אמת אחת. בזה עסוקים כל ההרגשות. לא שייטו באמונה אלוקית באיזו ציור, באיזו תמונה, באיזו ציור. לא צריך לחפש אלוקים באיזו תמונה וציור, אלא באחדות הישראלית. בקשר בינינו בתוך עם ישראל. ואם תאמר, אנחנו יכולים כל ישראל לבוא למעלה רמה כזו. איך אפשר לדבר שפה כזאת של אחדות? יש פה המון המון פרטים. אומר המשך חוכמה, לזה נעמה, וגעתם אל המשקוף ושתי המזוזות. מי אלה המשקוף ושתי המזוזות? זה אברהם, יצחק ויעקב, והם באו כולם מכיר לכם. אנחנו באמת משפחה. אנחנו באמת בשורש קשורים ועבודים במרחב אחד. אנחנו הבנים של אברהם, יצחק ויעקב, ולכן הקשר הזה הוא מהותי. ככל שיותר קשורים אל המרחב הרוחני של האבות, אז המציאות הזאת של העבדות יותר שייכת יותר מגלה בנה. חברון זה המקום שבו נתגרו האבות שלנו. חברון זה מלשון? חיבור. נכון, חיבור בין העולמות, חיבור בין שמיים לארץ, חיבור בין הגדול הקטן. זה חברון. יש את ירושלים, שם האבותים מופיעים. שם זה מציאות עליונה, שלמה, בית המקדש. חברון זה כל ההכנה למלכות. דוד המלך מלך פה 7 שנים לפני ש-30 שנה מלך בירושלים. כל ההתכוננות, כל ההתחברות העמוקה של הדברים, המלך מבסס בחברון, חברון המציאות כזאת שמאפשרת לנו לכבד את העולם לעוד דברים בצורה של מחנה משותף, של שייכות, של קשר. מציאות כזאת שכשאתה שייך אליה, אז אתה יודע להיות חירותי. אתה לא מסביר לעולם כל הזמן כמה הוא רחוק, כמה הוא פסול, כמה הוא לא נמצא. אלא אתה רואה דרך מרחבים של העולם, זה מעניין. כן, בסדר עד כאן? שאלות? זהו, נגמר החורף. מתייאש כבר. שפת אמת. מי שעמדה שלא יחבבה, בשפת אמת אומרת דברים מאוד מאוד זהים לדבר הזה. אבל במקום אחר, משפה אחרת, אומר השפת אמת, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו, אלא הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. שפת אמת שואל מה זה, והיא שעמדה, אין מובן והיא על מה קי. מי זאת היא שעמדה? אז מה אתם מבינות? מי זאת האיש שעמדה? הברית. זכות אבות. ככה כתוב לפני, נכון? זה לא פשטות. היא שעמדה, הברית הזאת שעמדה, ואימא שהצילה אותנו מהאויבים שלנו. תראו חידוש של השפת אמת.
השפה של אמת.
אה?
אפשר שאלה?
כן.
איך החירות קשורה לאופן של הילדים?
אדם צריך להתחנך לכך שלוקים לא נמצא במקום במשהו המרשים. זה דבר מאוד מאוד מרשים. אפשר להבין מה התלחה. זה לא פרה. זה לא משהו עדיף וכבד כזה. זה משהו נמרן, מלא מלא, מלא אושר. היום כל מסל החבות חייל בסים. מכירת בשר, צמר וחלב. הוא מחזיק מפעלים מדהימים שהציונות של היום, 2025, זה האירוע החדש של הציונות. זה מלא מלא אושר. אתה הרבה פעמים, אנחנו הרבה פעמים מתרגים לכך שכל המציאות האלוקית היא שייכת לתוך מרחב ככה, כמו שאמרו פה, שזה מדרך חמים, שזה בית מדרש של תורה. ובשיא השיאים של הסבע אנחנו מדרשים להיכנס לעצמנו, אבל זה הוא נמצא בתוכך. בתוכך, בתוך המשפחה שלך, בתוך השיח הבדומה הזה שהזכרתי, בתוך השאלות שיוצאות מנקודות המוצא. והכי הכי חשוב בתוכך, בתוך העולם הטבעי הזה שאתה שייך אליו. זה מה שעשיתי לומר. בסדר? השפת אמת אומר, מה זה שיעי שעמדה? עולה תשובה מדהימה. יש לומר, דקאיה למטה. מי זאתי שעמדה? על ההמשך, שלא אחד בלבד. מה הכוונה? עשתה, כלומר, סליחה, שהיא שעמדה לנו מה שלא אחד בלבד. כלומר, שהקדוש ברוך הוא עשה עם לנו חסד בזה שחילק את כל כוחות התאומה שלא יהיה נמצא בים האחדות. מה עמד לנו בצורה משמעותית? וגדולה בחיים, כן שלום, כן אני בשיעור. בסדר, אני אצור קשר שאני אסיים, טוב כמה טוב, טוב. מה זה שהיא שעמדה זה שכשכל הגויים נלחמו בידינו, שכל המציאות הזאת של הגויים נלחמו בידינו, הם לא התאגדו ביחד לייצר אחדות כדי להילחם בה. והיא שעמדה, מה זה היא? שלא אחד המאזנים. שאנחנו כל הזמן נלחמים נגד פרטים ולא נגד כוח אחדותי. כי אם הגויים האלה היו מתעלים מולנו, היו נלחמים בנו, היו מתאגדים כולנו סביב אחד כזה, אז אנחנו הקטן שבאמים. גם כמותית וגם איכותית. פעם היה צריך להסביר את הפסקה הזאת מדוגמאות מהעבר, מההיסטוריה, לצערנו. אפשר להסביר את זה גם בגדנו אנו. המלחמה הזאת שאנחנו נמצאים בה עכשיו הייתה יכולה להיות, הייתה אמורה להיות, מתוכננת להיות, הרבה הרבה יותר חמורה משהייתה. כשהגבול הדרומי נפל, אז התכנון של הרשעים האלה שסביבנו, היה עם תאריך מתוארך לשבוע וחצי קדימה, לפרוץ לשני הגבולות, דרום וצפון. ברוך השם, השם עשה את המחסן, והמובנים בדרום לא התאפקו, ראו דבר כזה גדול, עמוד של חייבים לעשות את זה היום. הם לא התקנו את החבר'ה של הצפון, הם לא חלמים אותם להגיע ליישובים. גם כל החלום שלהם היה לחטוף איזה 5 ישראלים, זה היה אירוע. אז בפסטיבל כזה הם הצליחו להגיע דרך הים, מיבשה, הם הצליחו לחטוף כמה, מי חלם בכלל שהם הצליחו להטיל יישובים? כל הדבר הזה היה פעולת השכר רק כדי לקחת משם כמה. מסתבר שפתאום רואים שהולך להם ומתקדם אבל לא התקבלו את הרשעים מהצפון. לא התקנו אותם. אז בתוך אירוע כזה, שהיה אמור להיות הרבה יותר חמור, כי לא היינו נכונים גם בצפון, אז הם היו איפשהו נדרשים בעפולה, צומת שוקת, כל אחד מהם שהם מגיע, אז השם עשה את המחסד. למה אחר כך הרשעים של הצפון לא נכנסו? מלחמות של אגו. לא סיפרת לי, לא אמרת לי, אתה הגוף הקטן, אני צריך להוביל את המערכה, אתה אחד, לא אני אחריך. חסד השם. זה שאין לנו אחד מולנו, זה שהגויים שלנו לא יודעים לדבר אחדות. ואנחנו נולדנו באחדות הזאת. שבלב יציאת מצרים, המשפחתיות, האחדות שלנו, אמא שמאפשרת לנו חיים. זה הברכה הכי גדולה שיש לנו. זה הכישרון הכי הכי גדול שיש לנו. גם בסוריה אותו דבר. כוחות שמחליפים שלטון, רוצחים אחד את השני, שניהם שמים אותנו, עתיד לנו. רואים יהודי, שלושתם עם חברים. כדי לקבוע לנו, אין שאלה ערבית לנו, אבל הרגעים האלה שאין אחדות, שאין קשר, העולם הערבי, הערבי, לא הערבי, הוא עולם מלא כסף, מלא עושר, מלא מלא ערבים יש בעולם, מלא, אבל כל הזמן עסוקים ברוך השם בלהתכסח, ולהרוג אחד את השני, סעודיה ותימן, איראן וכל העולם המצרי והירדני שבחר במערבית, עולם שלם שלא יודע להתאגד. איש העמדה זה מה? שהגול שם לא יודעים להתאחד בנו. אבל זה כן הברית, איש העמדה זה כן הברית, זה הברית הכי גדולה. הברית הכי גדולה זה שאנחנו יודעים להתאחד. החירות הכי גדולה שלנו זה שאדם יודע למצוא מחנה משותף ודרך חגים אנושיים. ולכן הדבר הזה הוא כל כך מהותי. הוא אומר השפת אמת, זה שכתוב שלא אחד בלבד אמר, כינן שכתוב אתם המעט. וכתבו חז"ל מעט מכל העמים ביחד, אבל נגד כל אומה בעצמה, בני ישראל נורבים מכל העם. ובזה הכינוי שנתן לך לבני השם יתברך, לבני ישראל, והפיזור שנתן להשם שפיזרן על ידי דורות, בזה הצילנו מיינם. אנחנו, בעזרת השם, בגלל שאנחנו מתפללים על האחדות שלנו, על הכיבוד שלנו, זה הכישרון שלנו. זה הכישרון שנולד בפסח. ו-30 יום קודם החג מתחילים למנות הלכות החג, זה סיוע של פורים. סיוע של פורים זה לכנוס את כל היהודים. מתי כנסה רחל את כל היהודים בשושן הבירה? מתי? אסתר, תודה. מתי? בפסח. כך חזר מלמדים. והרום מרדכי העביר פסח בתענית. ואותו פסח שנולדנו והתכנסנו, אסתר מבקשת לייצר אחדות. לייצר איזה חיבור של לכנוס. המלחמה הזו גם באה אלינו בגלל שהיינו תלמידים. שלחנו, שכחנו את היכולת הזאת להתכנס, להביא ברכה. הילדים שלנו ראו את כל האנדרלמוסיה הזאת שקיימת כאן בחיים שלנו, הציבורים החברתיים. אמרו עשו אחד ואחד שווה 10. אם זה ככה, בלי חטופים, אני אפיל את הגבול הדרומי, יחטוף כמה, הם יאכלו אחד את השני. נגמר, ממשלת ישראל תהרוס את עצמה מבפנים. אבל לא הבינו שאויבי ישראל בחז"ל נקראים צוררים. מה זה צוררים ישראל? חבל, רצינו ברחמים, לא בא, לפעמים גם בבדים. צוררים זה שהם מאגדים, עושים צרורות, מותרים אותנו מכל המקום הפרטי שלנו, צוררים אותנו ביחד לאמיתות החיים שלנו, לסיבת הלחימה שלנו, לאחריות שלנו על הדור, על האומה, על הזמן, על השעה. רצינו ברחמים, תמיד רוצים ברחמים. אבל כשזה מגיע בדין, אנחנו נעמוד בעזרת השם, בעזרת השם, ברחמים, אבל נעמוד גם בדין ונמנוע, ונצטרך ביחד. השפה המאוחדת הזאת, הליכוד של הכוחות ביחד, ההבנה מה זה עם ישראל, מה זה אחדות ישראל, זה חירות הנדיב. זה התא המשפחתי שאנחנו מבקשים פה מן הסדר. שיהיה חג שמח, וקיץ טוב, בעזרת השם, וכל שם.